ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף מם ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שמונה שורות מלמעלה. אומר המשנה, כיוצא בו, כל כלי חרס שהוא מכניס, מוציא, ויש שמוציא ואינו מכניס. המשנה הזאת, כפי שאמרנו בסוף שיעורנו הקודם, הוא המשך המשנה הקודם במובן הזה של הניסוח או המבנה, אבל לא מבחינת התוכן. אצלנו בגמרות המסומנות כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא כללי, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד נון א' עמוד ב' סלש מבנה, סדרה של משניות תחת הכותרת כיוצא בו, ואז אנחנו נראה כל וכולי ויש וכולי, וסימנו כל כלל במעוין ויש עם פס כפול. בתוכן המשניות האלו דברים שהאחד אפשר לו להיות בלי השני, אבל השני אי אפשר לו להיות בלי הראשון. בשיעור הקודם ראינו דין או תיאור של התפתחות גופנית של בת מקטנות לגדלות, ואז המשנה אמרה שכל בת שיש לה סימן בעליון, אז בידוע שיש בתחתון, אבל יש מצב שיש סימן בתחתון ואין סימן בעליון. אין כאן המקום לחזור על כל פרטי הפרטים של הדבר הזה, כל אחד יכול לחזור על השיעור הקודם. אבל מה שרואים פה זה נושאים חדשים, אבל אותו מבנה, כמו שאמרנו, ואנחנו מנסים להדגיש את זה גם דרך הסימונים. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו נקב בכלי חרס. עניין של נקבים באופן כללי בכלים זה דבר שמשפיע על היכולת של הכלי בין היתר לקבל תומה. אם הנקב מספיק גדול זה מבטל אותו מלקבל תומה, ויש עוד כמה השלכות בעניין הנקבים כמו שנראה בגמרא. אז כעת אנחנו מדברים על נקב בכלי חרס. מוציא משקה, מכניס משקה. חור בכלי שמוציא משקה הוא חור הכי קטן בדיון שעומד בפנינו, וכמו שהוא נקרא מוציא משקה, זה לא אומר שבאותו דרך חור כזה ייכנס משקה, אבל ההפך, אם הוא חור כזה גדול שמספיק להכניס משקה, שנוזלים שמחוץ לכלי ייכנסו לכלי, אז בוודאי אם הוא מכניס משקה הוא בוודאי מוציא משקה. ועוד נושא שנברר זה כיצד בודקים את הכלי. המשנה, כיוצא בו, קראנו את זה מקודם, נחזור על זה עוד פעם. כל כלי חרס, כלומר שיש בו נקב, שהוא מכניס, שדרך הנקב הוא משקה, נוזלים, ייכנסו לכלי, מוציא. אז בוודאי, מתוך הכלי החוצה, יצאו המשקים. ויש נקב שמוציא ואינו מכניס. וכאן נושא אחר, כל עבר שיש בו ציפורן יש בו עצם. העבר שמדובר כאן הוא אצבע יתרה. בדרך כלל יש, כל אחד יש לו שש אצבעות, חמש אצבעות ביד אחד, אז אנחנו מדברים כאן על עבר שהוא אצבע יתרה. אז אם הדבר הזה, מה שצומח מידו, ויש בו ציפורן, אז בוודאי שיש בו עצם. ויש, ממשיך המשנה ואומר, שיש בו עצם ואין בו ציפורן. רש"י כותב שיש בו ציפורן, יש בו עצם, והווי עבר חשוב, הוא מטמא באוהל, תומת מת, אפילו אין בשיעור. שוב, בדרך כלל זה כזית מן המת, כאן אנחנו מדברים על עבר שאין בו שיעור, פחות מכזית, וקיימלן האיברים, אם מדובר בעבר שלם, אין להם שיעור, אפילו פחות מכזית מן המת. ממשיך רש"י, שיש בו עצם, ומה? אבל אין בו ציפורן, לא הווי עבר אם יתרת אי, אבל אינה של יתרת, אם זה לא אותו יתרת, זה עבר שמצבים שיהיה בבן אדם, אפילו אין בו ציפורן, עבר הוא ומתמה. אז כעת אנחנו מתמקדים בדוגמה של היתרת, ואז יש כאן הבדל אם יש בו ציפורן או אין בו ציפורן. ועוד נושא, ממשיך המשנה, כל המטמא מדרס מטמא טמא מת, ויש שמטמא טמא מת ואינו מטמא מדרס. מדרס זה דבר בעניין המשנה שלנו, הוא דבר שמיועד לשכיבה או לישיבה, כלי שמיועד שהתמי, למשל הזב או הנידה, הם יטילו עליו משקלם, כמו מזרן, כיסא. אז כלי שהוא, אגב, נידה למשל, ששוכבת בזמן הנידות, היא שוכבת על מזרן, המזרן, המיטה הזאת, יכול לתמי אפילו בן אדם אחר. אז זה נקרא מדרס, תומת מדרס. אז דבר שמסוגל להיות כזה, הוא בוודאי יכול להתאמות בתומת מת. שאם הוא נמצא באותו חדר שיש בו מת, אז הדבר שהוא כזה, שהוא מטמא מדרס, הוא יטמא תומת מת. ויש שמטמא טמא מת, אבל יש דברים שהם מסוגלים לטמות תומת מת, ואינו מטמא מדרס, משל כלי שהוא כלי גמור, אבל הוא כלי שלא מיועד לישיבה או לשכיבה. אז כלי כזה הוא יכול לטמות תומת מת, אבל לא מטמא תומת מדרס. הגמרא תרחיב על זה, אבל נמתין עד לשם. המשנה דיברה על כלי חרס שהוא מכניס. אומר הגמרא, מכניס, כלי כזה שמכניס משקק בדרך אותו חור, פסול למי חטאת, הוא פסול משום גיסטרה. מי חטאת זה קשור לתהליך של מי פרה אדומה. אנחנו שואבים מים לתוך כלי, ועל המים האלו ששאבו מוסיפים האפר של הפרה האדומה. אנחנו כעת לא נכנסים לפרטי פרטים, אבל זה העניין של מי חטאת. אבל הכלי שמשתמשים בו לצורך הפרה האדומה, המים האלו שאחרי שמתערבים עם האפר יזו את המים האלו על התממת, אז אנחנו מדברים על אותו כלי שמחזיק את המי פרה, אם יש פה חור בגודל כזה שהוא מכניס משקה, אז הוא פסול למי חטאת. אומר רש"י למי חטאת, לקדש בו מי חטאת. לקדש זה התוספת אפר של הפרה אדומה למים. אז כלי כזה שיש בו חור שהוא מכניס משקה, אז הוא פסול לזה. דרחמנה אמר, מים חיים אל כלי, והי לב כלי הוא. המשנה גם, הגמרא גם מציינת שאם הוא כלי בגודל כזה שמכניס משקה, פסול משום גיסטרה. רש"י, הוא פסול משום גיסטרה, כלומר, כל שכן, אם נקבה גיסטרה, גיסטרה זה שבר כלי חרס, שבר כלי, אם אותו שבר כלי, הוא שנקרא גיסטרה, אם נוצר נקב באותו שבר כלי חרס, בגודל כזה בכונס משקה, בטל לה מתורת גיסטרה. אין לו שם גיסטרה, או הגדרה כגיסטרה, הוא תורה מכל תומה, ואפילו כלי שלם, מכי נקיב ככונס משקה, בטל לה. אז הוא מתבטר מלהיות, או מלחשב כלי. ממשיך רשתי עם רקע בנושא של גיסטרה ונלמד ביחד. גיסטרה היינו שברי כלי חרס הראויים למלאכה ועדיין מקבלים טומאה, לתניה בגמרא באילו תרפות מסכת חולין, הדקין שבכלי חרס הן וקרקרותיהן ודופנותיהן יושבים שלא מסומכים, עם אותם חלקי כלי יכולים לעמוד, כלומר לשבת, להיות כמו שהם, בלי שיסתמכו על משהו אחר. זה יושבים שלא מסומכים, שיעורן בכדי סיכת קטן עד לוג, או מלוג עצה ברביעית וכו'. אלו הם השיעורים של הכלי עצמו. אז אמרנו כאן שאם אותו שבר כלי נוצר בו חור של מכניס משקה, אז הוא בטל מגיסטרה, זאת אומרת הוא לא יקבל שום טומאה. מוציא, ממשיך הגמרא, אם החור או הנקב בכלי חרס הוא כזה גדול, מוציא משקה, כשר למי חטס, פסול משום גיסטרה. כשמדובר באותו שבר כלי חרס שנצא בו נקב כל כך קטן שהוא רק מוציא משקה, גם אם הוא כזה חור קטן, הוא מתבטא מתורת גיסטרה. אמר רב אסי שונין, יש הלכה למשה מסיני, זה שונין, זה הלכה למשה מסיני, כך אומר רש"י, כלי חרס שיעורו בכונס משקה. זה השיעור הקטן לביטול הכלי, ולא אמור מוציא משקה, אלא לעניין גיסטרה בלבד. אמירה של נקב כל קטן, שהוא רק מוציא משקה, אין לו משמעות לביטול כלי, אלא לעניין גיסטרה בלבד. מה איתם? למה בכל זאת במוציא משקה הגיסטרה היא לא תקבל שום תומה? אמר מוזוטרה ברי דרב נחמן, לפי שאין אומרים הווי גיסטרה לגיסטרה. אם יש לאדם, נגיד, כוס רגיל, כוס שלם, אבל נוצר בו חור שמוציא משקה, אז אנשים אומרים, תביא איזושהי תחתית. מה זה התחתית? הגיסטרה. אבל אם הגיסטרה עצמה נוצר בו חור, זורקים אותו לפח. לא אומרים להביא עוד שבר כלי כדי לשמש את הגיסטרה שכעת מטפטף ממנו בגלל שיש בו נקב כמוציא משקה. אז אנשים ברגע שהגיסטרה, אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם, ברגע שלגיסטרה נוצר בו נקב אפילו אם הוא רק מוציא משקה, זורקים אותו לפח ולא אומרים, תביא עוד גיסטרה לשמש כתחתית לגיסטרה הזה. תנו רבנה, כיצד בודקים כלי חרס לידע אם ניקב בכונס משקה, אם לאו? מדובר בכלי שיש נקב, יש נקב שהוא מוציא משקה, ואנחנו רוצים לבדוק אם הוא בגודל כזה שגם מכניס משקה. אומר הגמרא, יביא עריבה או קערה גיגית מלאה מים ונותן קדרה לתוכה. אותו קדרה שאנחנו רוצים לבדוק גודל הנקב, אז מכניסים את הקדרה לתוך אותו עריבה מלאה מים, אם כנסה, אם נכנס משקה לתוכה, בידוע שכונס משקה. ואם לאו, אם המשקה לא נכנס, בידוע שמוציא משקה, כלומר מוציא משקה בלבד. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. רבי יהודה אומר, כופף אוזני קדרה לתוכה ומציף עליה מים. רבי יהודה חולק על התנא קמא, ורש"י מסביר למעלה, רבי יהודה אומר, לא כך בודקים אותה, דהא כולה הוא. השיטה של התנא קמא, שאתה מכניס את הכלי בתוך הריבה שכבר מלא מים, זה כולה. למה? דאיידי דדחיק להו לשוליים, מאחר שאתה מכניס את הכלי ודוחף אותו מטה, אימה איילי מיה לגבה. אפילו בנקב קטן ייתכן שיכנס מים אפילו בנקב קטן. אלא הכי בדקינן לה, כופה פי הקרה לתוך העיפה, כמו הופכים את הכלי שאתה רוצה לבדוק עם הפתח שלו כלפי מטה, קודם שייתן המים, אתה מכניס את הכלי הפוך לתוך אותו גיגית ריק, ואחר כך נותן מים בעריבה עד שיהיו מים צפים על שוליה. ואז אתה ממלא את אותו גיגית עם הכלי שיש בו חור שאתה רוצה לבדוק, אתה ממלא את הגיגית מים, ועד שהוא מתמלא ויציף על השוליים, אם כנסה, אז אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם, כופף אוזני קדרה לתוכה ומציף עליה מים, כפי שרשי הסביר, שאתה ממלא את הגיגית עד שהמפלס עולה על אותו שולי כלי שהכנסת לגיגית, ואם כונס, בידוע שכונס משקה, ואם המים חודרים לתוך אותו כלי הפוך, אז אתה יודע שהוא כלי, הוא נקב בגודל כונס משקה. ואם לאו, ואם הנוזלים, המים לא נכנסים, בידוע שמוציא משקה. או שופטה על גבי האור, או זה בדיקה דרך אחרת לבדוק. אתה שם את הכלי עם מים בתוך הכלי, אותו כלי שיש בו נקב, אתה מכניס את המים לתוך הכלי, שם את הכדרה על גבי אש, אם האור מעמידה, אם האש מעמיד או עוצר טפטוף מים דרך אותו חור, בידוע שמוציא משקה. ואם לאו, אם בכל זאת מים יוצאים למרות שהכדרה יושבת על האש, בידוע שמכניס משקה. רבי יוסי אומר, אף לא שופסה אף לא שופטה על גבי האור, מפני שהאור מעמידה. כלומר, זה לא בדיקה מדויקת. למה? כי האש מסוגל לעצור יציאת מים גם בנקב גדול יחסית, אלא שופטה על גבי הרמץ. אלו הם גחלים ואפר, בוערים. אם רמץ מעמידה, בידוע שמוציא משקה, ואם לאו, אם בכל זאת יצאו המים, בידוע שכונס משקה. היה תורד טיפה אחר טיפה, בידוע שכונס משקה. מה שכותב, היה תורד טיפה אחר טיפה, כלומר, וזו נמי בדיקה, אם נתן לתוכו מים, והם יוצאים טיפה אחר טיפ, בידוע שכונס משקה. הגמרא שואלת, מהי עיקר בין תנא קמא לרבי יהודה? מה עומד בשורש המחלוקת? התנא קמא שאמר אתה מכניס את הקנירה, הכלי שיש בו נקב, לתוך הריבה מלאה מים, ורבי יהודה אמר לא לעשות כך, אלא ממלאים, מכניסים את הקנירה הפוכה וממלאים את הקערה, את הגיגית, אחר כך במים. אמר אולה, כינוס על ידי הדחק איקה בינהו. לפי התנא קמא, זה נחשב כונס משקה. הדחק הוא מה שתיארנו מקודם, שאתה מכניס בכוח את הכלי עם החור בתוך מים, אתה דוחק אותו לתוך המים, זה נחשב כונס משקה, מה שאין כן, לפי רבי יהודה, אם המים נכנסים על ידי דחק, זה לא... זה לא רף כדי לקבוע שהוא כונס משקה. כל עבר שיש בו ציפורים וכולי, אומר הגמרא, יש בו ציפורן, אנחנו כאן מסבירים את המשנה, אם אותו יתרת יש בה ציפורן, אז מתמה במגע ובמסע ובאוהל, זה נחשב עבר חשוב, ואפילו אין בו שיעור כזית, הוא מתמה תומת מת. וזה אומר שהוא יתמה לא רק במגע ובמסע, אלא גם באוהל. יש בו עצם ואין בו ציפורן, מתמה במגע ובמסע, ואינו מתמה באוהל. ועד שיש, ועד שיהיה כזית, רק אז הוא יתמה גם באוהל. אבל אם אין בו כזית, והוא כזה שיש בו עצם ואין בו ציפורן, אז הוא מתמה במגע ובמסע. ומה שאמרנו אפשר לראות ברשי, ואינו מתמה באוהל עד דעיקה כזית בשר קיימלן, עצם כסורה, עצם בגודל סורה, מתמה במגע ומסע ולא באוהל. ואיקה כזית בשר ודאי מתמה דעיקה כזית מנמת, ואי לאו, אם אין בו, אז יתרה אי ודאי מתמה משום עבר בוהל, ואף אגב דלקה כזית בשר, ואפילו יתרה מן הנקמן, דהי נספרת על גב היד, הוויה עבר. אנחנו נמתין להמשך הגמרא לראות את הפרטים האלו. חזרה לגמרא, אמר רב חיסדא, דבר זה רבנו הגדול אמר, רבנו הגדול הכוונה לרב, המקום יהיה בעוזרו. אצבע יתרה שיש בו עצם ואין בו ציפורן, מתמה במגע ובמסע ואינו מתמה באוהל. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, וכשינה נספרת על גב היד, אותו אצבע יתרה היא לא נראית בשורה יחד עם שאר האצבעות, אבל אם היא נספרת על גב היד, כלומר היא פשוט נראית כעוד אצבע, היא עומדת בשורה עם שאר האצבעות, אז הוא נחשב עבר גם אם אין בו ציפורן. כל המתמי מדרס וכולי, כמו המסבירה מה שראינו במשנה, כל דחזי למדרס, דבר שמיועד למדרס, כמו מיטה, כיסא, דבר שמיועד לבן אדם להישען עליו, מתמי, תמי מת, אז הוא כלי לכל דבר, הוא כזה שייך בו גם תומת מת. יש שמתמא תמי מת ואין מתמא מדרס, אבל יש דברים שהם ככלים מקבלים תומת מת אבל לא מתמים תומת מדרס. דהיינו, אם הנידה או הזב נשען עליהם, הם אינם נחשבים מדרס. אמרנו מקודם שמדרס הוא דבר שיכול לתמות אדם אחר. לעתוי מי, מה למשל, מה הוא שאינו מדרס אבל מתמי תומת מת? לעתוי שאה ותרכב הם כלי מדידה. דתניה, והיושב על הכלי. אם אדם תמי תומעה חמורה שיוצא מגופו, כמו נידה וזב וזבה, והפסוק אומר והיושב על הכלי, אותו כלי יכול לתמות אחר כך אדם אחר שנוגע בו. יכול כפה שעה וישב עליה, או תרכב וישב עליו, יתמי. האם זה כולל אדם שכפה אותו כלי מדידה, הפך אותו ואז יושב עליו ככיסא, או תרכב, גם כלי מדידה, תרכב הוא שיעור, תכולה, והוא ישב על אותו תרכב. האם גם זה הופך להיות מדרס? תמוד לומר, אשר ישב עליו הזב. מי שמיוחד לישיבה, רק דבר כזה הוא הופך להיות אב התומה שיכול לתמות אדם אחר. יצא זה, אבל זה בא למעט, זה כמו השעה או התרכב, שאומרים לו, אם נגיד אדם יושב עליו ואני צריך את הכלי, אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו, תעמוד, אני צריך אותו למדוד מדידה. אדם ששוכב על מיטה, בניגוד לאדם ששוכב על מיטה, לא אומרים לו תעמוד, אני צריך את המיטה למשהו אחר, כי המיטה מיועדת לשכיבה, הכיסא מיועד לישיבה. מה שאין כן הכלים האחרים שאינם מיועדים לכך, הם כמו שאמרנו יכולים לתמות תומת מת אבל לא תומת מדרס. המשנה, כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות, ויש שראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות. הסימונים שרואים עכשיו מוספרים כאן בשוליים. קודם הנושא, גר וממזר עם כשרים לדון דיני ממונות. המבנה, אנחנו ציירנו מעוין, הדגשנו את שמו של רב יהודה, לעתויי ממזר, שני משניות שעליהם אומר רב יהודה לעתויי ממזר שקשיר לדון דיני ממונות. הגמרא שואלת ומתרצת, למה לנו שתי משניות? הגמרא, אמר רב יהודה לעתויי ממזר, מה המשנה אומרת שיש ראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות, זה הממזר. תנינה חדה זמנה. כאן הגמרא מתחילה קושיה, הרי זה דבר שכבר נמצא במשניות. הכל קשרים לדון דיני ממונות, ואין הכל קשרים לדון דיני נפשות. והבינן בעלה, תויי מי, מה זה בא לרבות? מה לדוגמה קשר לדון דיני ממונות ואינו קשור לדון דיני נפשות? ויאמר רב יהודה לתויי ממזר. אז פעמיים מה? אותו דבר? הגמרא עונה, חדה לתויי גר, שהוא קשר לדון דיני ממונות ואינו קשור לדון דיני נפשות. וחדה המשנה השנייה לתויי ממזר, שהוא קשר לדון דיני ממונות ואינו קשר לדון דיני נפשות. וצריכי, אני צריך את שני המקורות האלו. כלומר, אם הייתי מלמד רק אחד, לא הייתי יודע את השני. דאי אשמינן גר, שאנחנו אומרים שגר הוא ראוי לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות, משום דראוי לבוא בקהל. גר צדק יכול להתחתן עם כל בת ישראל, אין הגבלות. אבל ממזר, דאין ראוי לבוא בקהל, אימה לא. אבל ממזר שהוא מוגבל, הוא אינו ראוי לדון, אינו ראוי לבוא בקהל. הוא יכול להתחתן עם ממזרת, אבל לא עם בת ישראל מן השורה. אז לא הייתי מכשיר אותו לדון. ואי אשמינן ממזר שהוא קשר לדון דיני ממונות, משום דקתי מטיפה כשרה, שני ההורים שלו הם מעם ישראל, זה נקרא טיפה כשרה. אבל גר, דקתי מטיפה פסולה, הגר הרי הוא גר צדק, הוא בא מעובדי עבודה זרה, זה נקרא רקע של טיפה פסולה. אז אימה לא, הייתי חושב שהוא לא קשר לדון דיני ממונות. צריכה, לכן אני צריך את המקור השני ללמד שגם הגר ראוי לדון דיני ממונות. המשנה, כל הקשר לדון קשר להעיד, ויש שקשר להעיד ואינו קשר לדון. לתויי מי, מי למשל קשר להעיד ולא לדון? אמר רבי יוחנן, לתויי סומה באחת מעיניו, שהוא קשה להעיד, הוא לא קשה לדון. ומני, מי התנה שעומד מאחורי הקביעה הזאת? אנחנו ממשיכים לדף נון. רבי מאיר היא, לפי שיטת רבי מאיר שעוד מעט נראה בברית הבאה, הוא פוסל סומה באחת מעיניו מלדון, אבל הוא קשר להעיד. היה דתניה, היה רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע? וכי מה עניין ריבים? ריבים הם דיונים בבית דין אצל נגעים. מה הקשר בין הנושאים האלו? מקיש ריבים לנגעים, התורה רוצה לעשות הקש ביניהם. מה הנגעים ביום? תכתיב וביום הראות בו, זה בקשר לנגעים, זה רק בשעות היום, אף ריבים ביום. מקיימים משפט בידים, דנים בשעות היום. ומה הנגעים שלו בסומה? תכתיב לכל מראה עיני הכהן, עד שיש לו מראה מושלם, אף ריבים גם לדון שלא בסומה, עד שמה, עד שיש לו כולו מראה. דהיינו, מי שאינו רואה בשתי עיניו, אינו קשר לדון. כמו שאמרנו עצם נגעים, מי שאין לו ראייה מושלמת, שתי עיניו, אינו קשור לפסוק על נגעים. כהן, שהוא אמון על ענייני נגעים, אם הוא לא רואה בשתי עיניו, הוא לא קשר לפסוק על נגעים. ויש עוד מה ללמוד מההקש. עד עכשיו אמרנו שמקישים ריבים לנגעים, גם מכיוון ההפוך, הוא מקיש נגעים לריבים. מה הריבים שלו בקרובים? אף נגעים שלו בקרובים. כהן שהוא קרוב למנוגה פסול לדון על הנגע. אם מה הריבים בשלושה, אף נגעים בשלושה? והאם תגידו כך, כמו שריבים בית דין הוא דן אם יש שלושה אנשים, לא פחות, האם נגעים גם כן נדרש שלושה אנשים? ודין הוא הלוגיקה אומר שכן, שיהיה נגעים, שיהיה לנגעים צורך לשלושה. ממונו בשלושה, גופו לא כל שכן. אז האם זה כך שכמו שדינים, דיני ממונות הוא בשלושה גם נגעים? תמיד לומר, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. הלמדת מכאן רואים שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים. ההוא סמיה סומה תהווה בשבבותי ברבי יוחנן תהווה קדיים דינה ולא כמר לי ולא מידי. היה אחד שהיה סומה, כלומר אינו רואה בשתי עיניו, והוא דן דינים, ורבי יוחנן שתק. שואת אומר, היכי אביד אחי, איך הוא הירשה לאדם שהוא נקרא סמיה לדון? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. אגב, מה שאמרנו מקודם שהוא אין לו ראייה בשתי עיניו, הכוונה בעין אחד כן ועין השני לא, והוא היה אדן. והשאלה נשאלה, איך רבי יוחנן הרשה כזה דבר? הרי רבי יוחנן עצמו פוסק כסתם משנה ותנן, וסתם משנה הכוונה למשנתנו, ואותנן כל הקשר לדון קשר לעיד, ויש קשר לעיד ואין קשר לדון. ואמרינה לתויי מי, ואמר רב יוחנה, ויוחנה עצמו אמר לה תויי סומה באחת מעיניו, שהוא מה? פסול לדון. נכון, הוא קשר לעיד אבל הוא פסול לדון. אז מה זה שהיה אחד כזה שהיה סומה באחת מעיניו בשכונתו, בשכנות עם רב יוחנן, ורב יוחנן וראו אותו רב יוחנן דן דינה ושתק והרשה את זה? אמר, זה אמר עונה, רב יוחנן סתמה אחרינה אשכח. רב יוחנן מצא סתם משנה אחרת במסכת סנהדרין, תתנן דיני ממונות דנין ביום וגומרים בלילה. זה חשוך, אין ראייה בלילה, נכון? אז מכאן רואים שלא מקישים ריבים לנגעים. בנגעים אמרנו דווקא ביום, בדיני ממונות אומרים שדנים ביום וממשיכים, הם צריך להגיע לגמר דין, אפשר לגמור את הדין בלילה. אז אני חוזר עוד פעם, לפי זה לא מקישים ריבים לנגעים. אז נכון, אצל נגעים אמרנו לכל מראה עיני הכהן צריך מראה מושלם, זה בנגעים, אבל בדינים לא צריך כל מראה. במילים אחרות, אדם שרואה בעין אחד יכול לדון. נכון, אני חוזר אותם, לא יכול לפסוק על נגעים, אבל לדון כן. הגמרא שואלת, ומי אומי, מה החוזק, הכוח, ומי אומי דהי סתמה, למה רבי יוחנן תפס כהלכה את הסתם משנה במסכת סנהדרין, מהי סתמה, מהסתם משנה שלנו, פה במסכת נידה. הגמונה, אי בית אימה סתמה דרבים עדיף, מה שאין כן משנתנו, אמרנו בראש עמוד שמשנתנו הוא אליבא דרבי מאיר. המשנה בסנהדרין הוא כפי שיטת הרבים, לפי החכמים. ולכן יש להעדיף משנה של רבים ממשנה שהיא שיטת יחיד. אי בית אימה, עוד הסבר למה רבי יוחנן העדיף לפסוק כמו המשנה בסנהדרין, משום תקטני לה גבי הלכתה דדיני. הסוגיה היא עניין של דיני, של פסקי דין הקשורים לבתי דין. מסכת סנהדרין כל כולו מוקדש לעניין הזה. אז משנה שנמצאת בתחום דיני הוא יותר סמכותי בעניין דין ממשנה שהובא כאן במסכת נידה רק אגב, רק כאגב. אומר רשי, תקטני לגבי הלכת הדיני בסנהדרין, מסכת סנהדרין, תקה מיירי כולה מסכת בדינים. הלכך עיקר היא. אבל הך, המשנה שלנו, שבעצם פוסלת סומה באחת מלדון, לא תנן לאחה גבי נידה, אלא אגב גררה. תנקת כיוצא בו. כמו שראינו בתחילת הסדרה של המשניות האלו, כיוצא בו. כמו שראינו בסימני גדלות, גם בדברים האלו. אז הם הובא רק אגב גררה, לא כדוגמה של משנה שיש לסמוך עליו בקשר לדיני. עד כאן שיעורנו להיום.